ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
טוב מאוד, פרק 4 של עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות.
נכון, אנחנו ביום עמוס עם מלא אייטמים מעניינים, סיפורים מעניינים, וכרגלנו אנחנו משתדלים לדבר על החיים עצמם, לא רק אנטישמיות ו...
וקורונה.
וקורונה, בדיוק.
כן, נכון. הולדתו של לפחות אייטם אחד זה בכנס שאתה ערכת.
נכון.
בכנס מקור ראשון יהדות התפוצות בתחילת חודש יוני. נכון. ושם בעצם נולד איזשהו... דיאלוג מעניין בין רבה רפורמית מצרפת לבין הרב אליעזר מלמד, שהוא רב חרדלי. נכון. מאוד פה בישראל, והדיאלוג ביניהם עוד ממשיך. זאת אומרת, הרב מלמד עוד כותב עוד ועוד על הצורך לדבר עם הרפורמים, נכון?
נכון, אגב זה מדהים שאף אחד לא זוכר או יודע או שם לב בכלל למה שהם אמרו. זאת אומרת, עצם זה שהרב מלמד, שהוא רב עם כובע שחור וזקן גדול וגר ביהודה ושומרון, ניהל שיח כזה, זה, אגב, זה מראה לנו איפה אנחנו נמצאים ברמה של, כן, של יחסי ישראל תפוצות, בשיח בכלל באופן כללי בין מגזרים, זה באמת חריג ויוצא דופן שהוא הסכים לדבר. ואגב, אני, עד שזה לא קרה, כאילו לא אמרתי לאף אחד, אפילו לאשתי בקושי אמרתי, כאילו אמרתי, עד שזה לא קורה, אני לא רוצה לעשות עין, שזה, ועד שזה שודר וכולי, אז זה מדהים, אבל גם זה, הרב מלמד לא רק עומד מאחורי הדברים האלה, הוא באמת כבר, כמו שאמרת, כתב תורים על הנושא, והוא כל שבוע, הוא משאיר את זה באוויר, כאילו הוא לא רוצה לתת לזה לדאוך, הוא רוצה להמחיש את החשיבות של א' בשיח, שזה משהו שלא היה קיים עד עכשיו, ואולי זה חלק מהבעיה שיש לנו בין הקהילות לבין, כן. לבין ישראל. ואנחנו נדבר עם הרבה
דלפין הורווילר.
נכון. כן.
וגם ננסה להבין האם הדיאלוג הזה ומה שיצא ממנו, איזה תגובות הוא מעורר.
נכון.
בקרב תלמידיו ובקרב הציונות הדתית בכלל.
נכון.
זהו חודש הגאווה, אז נדבר גם על חודש הגאווה בניו יורק, ועל רשימת 50 היהודים הלהט"בקים המשפיעים.
נכון, אגב, להט"בקי זה... מושג שאני לומד ממך, אני לא יודע אם אני אצליח להגיד את זה.
מושג מתחדש, נראה בהמשך התוכנית. מושג שאני שמעתי לראשונה, נחשפתי אליו בחודש האחרון, בעקבות ההפגנות בארצות הברית, Jew of Color, J-O-C.
זו הגדרה שעוסקת כאילו בקהילות יהודיות שאינן אולי לבנות בארצות הברית. ראיתי שגם אגב במקומות אחרים בעולם כמו אנגליה גם התחילו להשתמש בזה.
בעצם מדברים על יהודים שהם או אפרו-אמריקנים או
אסיאתים. או כל מיני, זאת אומרת כן, וגם חלק התגיירו, חלק זה נישואים בין יהודים לשאינם יהודים. ותחשבי מה זה בשביל בן אדם שהוא חי בארצות הברית, שהוא גם אפרו-אמריקאי וגם יהודי. בתקופה כזאת, עם מחאה כזאת, עם כל כך הרבה אמוציות מצד אחד, ופוליטיקה, הם פשוט נקראים, אני חושב, כן. בתקופה כזאת.
כן, נשמע על כך גם בהמשך, וגם זאת ההפתעה שלכם.
Shalom Israel, this is Lady Synagoga, and I just wanted to say, in this season of pride, never forget to always be exactly who you are. And when all this is over, I can't wait to finally make it to Israel. It's been one of my dreams. So until then, spread love. Love you.
מתחילים.
Jews of Color הוא כינוי אמריקני ליהודים שאינם לבנים, בעיקר מרקע אפריקני, אך הכינוי מתייחס גם ליהודים מרקע אסיאתי. הכינוי יהודים בצבע נולד בעקבות טענות לאפליה וחוסר קבלה של קהילות ויחידים בקרב האוכלוסייה היהודית הכללית בארצות הברית. לא ברור כמה Jews of Color חיים כיום בארצות הברית. על פי מספר מחקרים, ייתכן שהם מגיעים לכדי 200 אלף יהודים. מנתוני מכון הסקרים היוקרתי פיו, הם מהווים כ-6% מקרב יהודי אמריקה. בארצות הברית פועלים מספר בתי כנסת אפרו-אמריקניים, כגון בית שלום בני זקן, קהילה אתיופית עברית בשיקגו. מנהיג הקהילה, הרב קייפרס פוניה, הוא בן דודה של האישה הראשונה לשעבר, מישל אובמה.
גבריאל צ'יצ'יסטרי, שלום.
שלום.
אתה בחור מאוד מעניין, אתה מצד אחד עלית לארץ רק לפני כמה חודשים.
כן, בספטמבר.
בספטמבר, ויש לך עברית מדהימה. אתה התגיירת, נכון, לפני כמה שנים, ואתה אולי מגדיר את עצמך כ-Jew of Color?
כן, התגיירתי לפני כמה שנים, וכן, אני מניח שכן, אני Jew of Color.
כן.
ספר לנו קצת על המוצא המקורי שלך, ועל תהליך הגיור שעברת. למה החלטת להתגייר?
אני אפרו-אמריקאי, ואנגלי גם, כאילו בשורשים. במקרה, כשהייתי כאילו בתיכון, אמא שלי שלחה לי לאיזה מחנקה יהודית, אולי בגלל שזה היה קרוב לבית שלנו או משהו, כאילו לא הייתה סיבה באמת.
בן כמה היית כן. כשזה היה, כאילו המחנה הזה?
12-13 כזה.
וואו, אוקיי.
ופשוט רצתי עם זה. כאילו, גידלתי כאילו נוצרי ובבית ממש רוחני ו... אז היה לי הבסיס הרוחני הזה, וראיתי שיהדות פשוט התאימה לי.
אבל הכרת יהודים? זאת אומרת, נגיד, במחנה קיץ הזה, היו אנשים שהכרת מראש, שהיו חברים שלך?
כן, בואו, כאילו, אז גדלתי כאילו בבולטימור, וושינגטון, האזור הזה, ויש שם כאילו קהילה ענקית של יהודים. אז כן, היו לי חברים יהודים, והייתי כאילו בבני מצווה וזה, וגם הייתי במחנה הקיץ. פשוט הבנתי שזה מתאימה לי תורה יותר, וכאילו בסוף, לאחר אותי כמה שנים, כאילו התגייר כאילו פורמלי כזה, אבל כן, התגיירתי כאילו דרך התנועה המסורתית.
איזה תגובות קיבלת בסביבה שלך מהמשפחה, מחברים שאינם יהודים, מחברים שכן יהודים?
בהתחלה זה היה קצת קשה. עם המשפחה, בגלל שגדלתי כאילו נוצרי וכאילו...
זו איזה כאילו, סוג נוצרים? כאילו פרוטסטנטים?
פרוטסטנטים, כן. Okay. כאילו גדלתי בכנסייה אפרו-אמריקאית, עם כל התרבות הזה. כאילו הלכנו לכנסייה כאילו כל שבוע וזה. וזה היה קשה כאילו בהתחלה, כאילו מה שאהבתי ביהדות שלא הצלחתי למצוא בנצרות ש... כל פעם ששאלתי מישהו איזו שאלה לגבי נצרות, כאילו למה אנחנו מאמינים בזה, למה זה, פשוט אמרו לי כאילו, בגלל שזה ככה. ואף פעם לא הייתי כאילו בן אדם שפשוט מקבל מה שאנשים אומרים לו. כן, ביהדות מה שאהבתי שכאילו, לא יודע איך אומרים את זה, יש emphasis.
דגש.
מדגש על ללמוד כל החיים ולשאול ולא לקבל כאילו תשובות כאילו סתם, ואהבתי את זה.
ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לסוגיה שבגללה בכלל פנינו אליך, וזה כל הסוגיה הזאת של Jew of Color, איך אתה חווה את הדבר הזה בוושינגטון?
זה לא משהו חדש קודם כל, כאילו הייתי שחור כל החיים שלי, נכון? אז זה משהו כאילו בחדשות לאנשים אחרים, אבל כאילו בשבילנו, בשבילי זה ממש לא משהו חדש. הרגשה הזאת, הכאב הזאת, העייפות הזאת. אני בן אדם כאילו בן 23, ואני תמיד אומר שאני עייף. ואולי זה בגלל זה כאילו...
כי מה זה? כי כל הזמן זה מאבק, או להוכיח את עצמך, או לצפות מאיפה, כן, לצפות מאיפה תבוא המכה הבאה?
כן, זה מי יקבל את המכה הבאה, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות כאילו האחים שלי, הקטנים שלי. אני ארגנתי כאילו עם חברה הפגנה לפני כמה שבועות בתל אביב, לפני שעלות ארצות הברית בתל אביב, כי פשוט הרגשנו ש... כאילו אנחנו קשור למה שקורה שם, כי אנחנו אמריקאים במקור, פשוט עצינו איזה outlet.
כן, מקום פורקן אולי, כן, להוציא את ה...
כן, like an outlet for all of our frustration.
התסכול.
והרבה אנשים כאילו, נראה לי שזה היה כאילו מעל 200 אנשים הגיעו,
בתור איש הקהילה היהודית, הרי את הגיור שלך עשית בארצות הברית, נכון?
נכון.
ושם אתה גם הרגשת שבתוך הקהילה שאליה אתה מתחיל להשתייך, גם מתייחסים אליך אחרת?
כן, כן, לא כולם, אבל כן. רוב הפעמים שאני מגיע לאיזו קהילה חדשה, בוא נגיד אם זה לא כאילו בית כנסת שלי או עניין שלי או משהו, אני צריך להסביר איך אני יהודי, ואם אני כן באמת יהודי, כאילו, אנשים שואלים אותי כל הזמן, נולדת יהודי או התגיירתי? וזה אחד מהשאלות הראשונות.
למשל, כאילו, מה, בשביל מניין למשל? כאילו, האם נספור אותך, האם אתה חלק?
כן, זה כאילו, למה אתה פה?
אבל אתה יודע, זה משהו שאפשר אולי במידה מסוימת להבין, כי באמת אין בסך הכל הרבה יהודים כמוך בסביבה שלהם.
אבל זה פשוט כאילו, למה הייתי פה, אם לא הייתי כאילו... ואני מבין את כאילו, המקור של השאלה, אני מבין את זה, אין לי כאילו בעיה להסביר למישהו, פשוט כל פעם זה, אתה כאילו להתחיל מרגיש שאולי לא מגיע לך להיות פה. מעייף כזה. גם אם זה כאילו אחת מהשאלות הראשונות, כמו הם לא ניסו כאילו להכיר אותי, הייתי בבית כנסת שלי בניו יורק, והייתי כאילו בקידוש אחרי שחרית, ומישהי שאלה אותי כאילו, אתה יכול כאילו להחליף את הפח שם? And it was like,
הלם.
כן, זה בגלל שכאילו העובדים שם היו כאילו בצבע שלי, אז והייתי עם כיפה, כאילו אני לא מבין איך, אבל כן, דברים כאלה קורים יותר עם אנשים יותר מבוגרים, זה לא תמיד קל.
אגב, איפה אתה מרגיש יותר בנוח עם היהדות שלך?
האמת שכאן, בארץ, אולי זה בגלל שיש כאילו יהודים מכל מיני צבעים פה, וזה לא דבר מוזר לראות בן אדם שהוא לא בצבע שלך, וחושב שהוא לא יהודי.
איך בכלל הגעת לכאן? חיבור ליהדות זה דבר אחד, אבל חיבור לישראל זה לא אותו דבר.
לגמרי, אז תמיד הייתי כאילו מעוניין בעולם, כאילו מדינות חוץ לארצות הברית, ובאוניברסיטה כאילו חיברתי לכל מיני ארגונים קשור לישראל. סיימתי אוניברסיטה שנה מוקדם, ואז החלטתי לבוא לפה בתוכנית מסע. לימדתי אנגלית בבית ספר בבת ים שנה, וזה היה כאילו הטסט דרייב. ואז חזרתי לארצות הברית בוושינגטון ואז ניו יורק, וידעתי שרציתי לחזור לפה, לגור פה, להיות פה להרבה זמן.
ממה שאתה ככה חווית, וגם עכשיו אתה כאן, אבל אולי בקשר עם אנשים אחרים, העניין הזה של Jew of Color, אתה מרגיש שיש אולי יותר מודעות, או יותר רצון לפתור את התחושה הזו של חלק מהיהודים, שהם צריכים להסביר את עצמם כל הזמן, שם בקהילות בארצות הברית?
כן. אני מכיר כמה אנשים שהם מעבירים הרצאות או their speakers או כמה ארגונים שהם כן כאילו לנסות ללמד לקהילות בארצות הברית יהודיות על מה שקורה בקהילות שלהם, כי זה קורה בכל קהילה שיש Jews of Color או משפחות שהם לא כאילו שני הורים יהודים, זה קורה יותר ויותר, כי בתפוצות במיוחד בארצות הברית אנחנו רואים שיהודים ממשיכים להתחתן עם אנשים שהם לא יהודים, אז בטח שזה יקרה.
אבל האם המחאה עכשיו נגיד באמת מעלה את זה הילוך, זאת אומרת גורמת לזה להיות יותר במודעות, או אולי להפך, זאת אומרת אולי להפרדה מסוימת בין ה-Jews of Color לבין היהדות הממוסדת?
אני לא צופה באיזה separation,
הפרדה,
אבל כן, אני לא חושב ש-Jews of Color רוצים להיות משהו אחר, כאילו בנפרד. מה שאני רוצה ומה שחברים שלי שהם Jews of Color רוצים, זה פשוט כאילו להיות בנוח בקהילות שלנו. ולא כאילו כל פעם צריך לדאוג מה הם יאמרו לי היום. פשוט להיות כאילו בנוח, ברור שבגלל שכאילו רוב היהודים בארצות הברית הם אשכנזים, אז ברור כאילו יש דברים שקורים או מסורות שאנחנו משתמשות פעם בקהילות שלנו בבית כנסת, אבל כאילו יש יהודים אחרים שהם לא אשכנזים, שהם לא אפילו מחובר לתרבות הזאת.
טוב, עוד יש עבודה, גם פה וגם שם. גבריאל צ'יצ'סטרי, תודה רבה.
תודה.
ונאחל לך שתהיה פחות עייף, ושתוכל לחיות את חייך היהודיים במלואם.
ובהצלחה בחייך כאן.
תודה, תודה רבה לכם.
להתראות.
Shalom Israel, this is Lady Synagoga, and I just wanted to say, in this season of pride, never forget to always be exactly who you are, because the world needs you.
שמעתם נכון, שמה של הדוברת הוא לא פחות מ-Lady Synagoga, דרג קווין יהודיה אמריקנית שמגדירה עצמה כ-Jewish American Princess, ההגדרה של יהודיה אמריקנית מבית טוב. הלוק שלה לא יכול להשאיר אף אחד אדיש. היא נוהגת ללבוש שמלות נוצצות, אבל ממש, ולהתאדר בתסרוקות מנופחות ובאיפור כבד. התכשיטים, ענקיים ונוצצים, לרוב בצורת מגן דוד. סינגוגה נולדה לפני 27 שנה בניו יורק, לבית יהודי אורתודוקסי, בשם מושיעה ניומן דפנה.
I did grow up as an Orthodox Jewish yeshiva boy. I came out when I was 20 years old. It was one of the hardest, most incredible things I've ever done. I never imagined I was going to be a drag queen growing up. To be very honest, the first time I saw drag queens on TV, I was so scared.
שם הדמות שמגלה מושיאל הוא משחק מילים משעשע ויצירתי, המרכיב בתוכו הזכורים לבית כנסת, ליידי גאגה וגם סין, חט בעברית.
I love my drag name. I don't even remember who thought of it. I remember a bunch of us were at a bar talking about Jewish drag names. And someone said Lady Synagoga, and I was like, that's going to be me.
כשסיים תיכון, החליט מושיע ללמוד בישראל לקראת הסמכה לרבנות, והצליח להחזיק מעמד 3 שנים. אבל ההתמודדות הקשה עם הזהות המינית המותחקת לא מצאה מזור באלכוהול, ואת הישיבה החליף מושיע במכון גמילה.
It's amazing performing as a Jewish drag queen. Like I said before, representation matters, and it's so important to, you know, have anyone be able to walk into a bar or a club and look up and see someone that they can relate to.
החודש לציון יום הגאווה נמנתה ליידי סינגוגה כאחת מ-50 הלהטבקים היהודים המשפיעים ביותר בניו יורק. הפרויקט פורסם באתר Jewish of New York בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית בניו יורק.
It was so cool to be mentioned as one of the top 50 LGBTQ Jewish New York influencers. To really be acknowledged for influencing a very specific cause that I believe in, that felt really great. To do something that's so near and dear to my heart and be acknowledged for being like a Jewish queer person in New York was amazing.
ללידי סינגוגה יש גם מסר עבורנו, הישראלים.
When all this is over, I can't wait to finally make it to Israel and perform. It's been one of my dreams. And I know it will happen very soon. So until then, spread love, send me a message, say hi, and be as gay as you possibly can be. Love you.
טוב, צביקה, חודש יוני הוא חודש הגאווה. בדרך כלל ברחבי המדינה יש הרבה מאוד אירועים ודגלים.
גם ברחבי העולם, לא? אני משער.
כן, אבל קורונה, אין כמעט אירועים, אבל בעמוד האינסטגרם Jews of New York יש רשימת...
מצעד גאווה יהודי מקוון.
50 היהודים המשפיעים, בני הקהילה הלהט"בקית, ואיתנו מי שעורך את עמוד האינסטגרם Jews of New York, יואב דייביס, שלום.
שלום רב.
מנכ"ל ומייסד דייביס מדיה ועורך עמוד האינסטגרם שעליו דיברנו, מה קורה בניו יורק?
כרגע המצב מבטיח, אני אתמול יצאתי במוצאי שבת לזירה המתרחשת של שדרת המסעדות ברחוב 46 וזה פשוט כאילו לא הייתה פה קורונה מעולם, פשוט הזוי, אנשים כבר בלי מסכות, המסעדות שוקקות, הכל מפוצץ באנשים.
מדהים. טוב, אנחנו לא רוצים לדבר רק על קורונה.
אנחנו בעידן פוסט-קורונה בשידור שלנו.
כל הכותרת שנתתם קודם זה בעצם מאוד קשור לקורונה, כי בעצם מה שהקונסוליה הישראלית, UJA, A Wider Bridge, NYC Pride, שזה הארגון שקשור לעירייה של ניו יורק, כל הגופים האלה בעצם חברו ביחד כדי לבחור את 50 המשפיענים היהודים בניו יורק, שגם אגב כוללים כמה נציגים ישראלים.
זהו, הייתי שם את גל אוחובסקי ועוד כמה פרצופים ישראלים מוכרים.
די.
אגב, גם אותך יואב, אתה גם ברשימה. אתה בשבילי מספר אחד כמובן, כן? אבל...
אם אני מספר אחד של צביקה, באמת שאני יכול להגיד שחציתי על, על אחד האינספיריישנס הכי גדולים שיש לי.
אז תסביר למה אבל, באמת יש אבל... גם ישראלים, ואולי גם אנשים שהם לא בדיוק יהודים.
כל הרעיון של לעשות את הפעילות הזאת ולבחור 50 אנשים שהם משפיעים, ביניהם גם זוכה אוסקר, השף האינפלואנסר הכי גדול, באמת מתחומים מאוד שונים ומגוונים, זה באמת כי לא נותר הרבה מה לעשות, זה היה או זה...
או להתעלם.
לא, עוד מסיבה בזום.
די, חלס.
שם בקהילה היהודית, בזרמים השונים, ההתייחסות היא יותר פתוחה להטבקים יהודים?
אז תראי, זה מעניין. בניגוד למדינת ישראל, שיש איזושהי דפוקה של מה שאנשים חושבים על מישהו דתי, שהוא די ב-360 שלו, שומרי שבת, שומרי תשרות, כמה מנהגים. פה העולמות האלה של איך אתה יכול להתחבר ליהדות שלך, זה פשוט בלתי נגמר. רק המנהגים שיש לך בקהילה הרפורמית, נשים גברים ביחד, נשים לובשות טלית, רבות, הדבר הזה הוא פתוח ומאפשר ומכיל כל כך הרבה יותר ייצוגים ממה שאנחנו רגילים
וזה בארץ. וזה בהחלט באופן מובהק בא לידי ביטוי גם כלפי להטבקים?
ברור, אין ספק. אני חושב שגם יש גם הבדל מאוד גדול במקום הזה אם אתה ישראלי שחי בארצות הברית או אם אתה יהודי שחי בארצות הברית.
תפרט.
אם אתה יהודי, קודם כל אני יכול להגיד על עצמי, אני כשהגעתי לארצות הברית, אני לחלוטין איבדתי את באיזשהו מקום את הזהות היהודית שלי. אני בתור מישהו שגר בתל אביב יותר מעשור, כשמגיע יום שישי בערב, יש הזמן עוצר מלכת, ליטרלי. השמיים אחרים, הריחות הם אחרים, האנשים הם אחרים. זה קדושה שאתה מרגיש אותה באוויר.
צריך להגיד לא שאתה הבאת את זה מהבית, זאת אומרת, זה לא סתם מישראל, אלא אתה גם גדלת כנער דתי, נכון?
בטח, אני בוגר ישיבה, בתיכון הייתי בישיבת בני עקיבא בנתניה, ובגילאים המוקדמים יותר בישיבה בכפר אברהם בפתח תקווה.
אז ספר, אתה בעצם חבר, אתה חבר בבית כנסת בית שמחת תורה.
CBST.
נכון. שזה...
בית שמחת תורה.
נכון, שהוא בית כנסת הלהט"בי, לא יודע, הוא הראשון.
הוא בוודאות הגדול ביותר בעולם.
כן, יש בו אלפי מתפללים ברגעי השיא.
בפריים טיים, מה שנקרא High Holiday Services, בשעות השיא שזה הפריים טיים של הפריים טיים, מה שנקרא פרק הזהב של כל נדרי,
אנחנו
מדברים על אשכרה 6,000 אנשים שממלאים את הג'אבס סנטר, שזה בעצם מרכז הירידים הגדול ביותר במנהטן.
רגע, אז מה זה בית כנסת להטב, כי לעומת בית כנסת שאיננו כזה?
גם בבתי כנסת שמרניים היום את רואה מעורבות ופתיחות לדבר הזה.
האורתודוקסים בארצות הברית הם עשור לפנינו, נקרא לזה ככה.
ברור, לא, אבל השאלה היא בכל זאת, דווקא בגלל שיש פתיחות בזרמים הקיימים, מה בכל זאת מציע אחר בית כנסת להטבקי?
קודם כל, ברמה של הטרמינולוגיה והשימוש במושגים, באופן כמעט אבסורדי, הבית כנסת שלי הוא מאוד traditional, הוא מאוד קלאסי באיך שהתפילה הולכת, וזה לא, זה, אין איזה משהו שהוא נורא שונה. חוץ מזה, נגיד שהשבת הייתה שבת פרייד, שאת זה את לא תראי בבית כנסת.
שמה זה אומר? מעניין.
בימים של ללא קורונה, זה בעצם שבת שבה גם מארחים אנשים, גם בגלל הקשרים שיש לה רבנית קליינבאום, שהיא כבר מעל 26 שנה הרבנית שלה, רבה של בית כנסת, אז הפוליטיקאים הכי גדולים שאת יכולה לדמיין, מראש העיר, ובעצם כולם באים לשם ומדברים על המקום של הפתיחות אל מול להטאבים ויהדות. גם מבחינת השירים, אז יש הרבה יותר מקום לשירים שבדרך כלל בשבת אנחנו לא שומעים. אחד ההמנונים שאנחנו שרים בפרייד שבת זה Somewhere Over the Rainbow.
וואו.
בביצוע מרגש ומטורף. ואגב, גם בגלל שאנחנו חוקרים את כל הטקסטים שאנחנו שרים, לא ציינתי, אני חלק מהמקלה וחלק מהבורד של ה-communications בכנסת, אבל בעצם זה שיר שנכתב בהשראת השואה. אם אתה קורא את המילים באנגלית, אתה מתחיל להבין את החיבורים, וזה שיר מאוד מרגש, והקהילה הזאת עברה הרבה פעמים בפרייד שבת, מדברים על, על, על נגיף האיידס, אנחנו מדברים היום על הקורונה, אבל הקהילה הזאת עברה נגיף קטלני בהרבה, שהרג עשרות מהאנשים שהיו חלק מהקהילה הזאת.
אגב, יש לי חברים שביקרו שם באמת בשביל משלחת, והם שלחו לי בוואטסאפ, אני זוכר צילומים מהסידור, שהיה באמת סידור ייחודי של בית הכנסת, אם אני לא טועה, והיו שם דברים שכבן אדם, אתה גם מכיר את הסידור המסורתי, אז היה שם נגיד ברכה לשינוי מין, או דברים כאלה, או מי שברך. יש עוד דוגמאות כאלה, זאת אומרת, לטקסטים או לטקסים שקיימים אולי בעיקר או רק שם?
כן, הרבה פעמים כשיש משהו שהוא מאוד מגדרי ומדיר, אז הם יעדיפו לבחור במילה שכינה, כי זה משהו ללא מגדר. אני רואה את ההיגיון בזה, זה איזושהי אדפטציה שצריך לעשות, אבל כן, לכל אורך הסידור חד משמעית, הם כל כך ספציפיים, והם כל כך מוכווני מטרה, כל מילה נבדקת ונבחנת, ויש פגישות והתייעצויות, והדבר הזה הוא מאוד, הוא מאוד קפדני.
ועד כמה?
יש שיאמרו...
עד כמה, כן. יואב, מרגישים אנשים שאינם חלק מהקהילה בנוח לבוא לבית הכנסת? יש כאלה?
בטח, המספרים הגדולים שדיברנו בחגים הגדולים בפריים טיים של הבית כנסת הם בעיקר אנשים סטרייטים שבאמת פשוט מעניין אותם תפילה שהיא יפהפייה. המקלה של הבית כנסת הזה היא אחת המקלות הכי מרשימות בכל עולם החזנות האמריקאי, לרבות החזנים הגדולים ביותר ולרבות ה... בתי כנסת שמצליחים להפיק את המוזיקה הכי קלאסית ושמרנית, זה מקלה ברמה ששרה עם הקולות הכי גדולים, גם ברמה של שפות מיידיש וגרמנית בקריסטלנאך יש הפקה מאוד גדולה, אנגלית, עברית.
טוב, אז...
ביוני הבא, אתה מתייצב שם.
אגב, נורית מחפשת מניין, אני חושב שאת מחפשת משהו רוחני כזה, נכון? זה נשמע לי מקום סופר כזה... עם מוזיקה והשראה.
לגמרי.
אבל אנחנו נבוא לבקר, ליחשה, ליחשה. תודה רבה לך, יואב, יואב דייביס, ושווה לכם לעקוב אחרי Jews of New York באינסטגרם, לא הספקנו מספיק לדבר על העמוד הזה.
יש להם כמעט 60 אלף עוקבים, רק שתהיה בעניינים, צביקה.
אבל הוא מדהים, הוא יצירתי, והוא הגדיר לי בשיחה מראש, שזה הגיא פינס של יהדות ניו יורק, אז תעקבו.
טוב, יואב, להתראות.
להכין את הקרקע למאה ה-21 של... יהודים ניו יורקים יהיה מקום שמדבר בשפה שלהם.
אחלה סיום, תודה.
תודה לכם.
היהדות הרפורמית היא אחת משלושה זרמים גדולים ביהדות. ייחודה בהשתנותה המתמדת, במרכזיות ערכי המוסר שבה לעומת היבטים טקסיים, ובאמונה בהתגלות מתמשכת של רצון האלוהים בעולם שאינה ממוקדת במעמד הר סיני. השם רפורמים רווח בעיקר בארצות הברית. באירופה נוהגים לחנות את האוחזים בהשקפות דומות יהדות ליברלית, ובעברית זו יהדות מתקדמת. על פי מכון הסקרים פיו, התנועה הרפורמית היא הזרם היהודי דתי הגדול ביותר בארצות הברית עם 30%. בשנת 2018 פורסם כי כ-12% מקרב הישראלים מזדהים כיהודים רפורמים או קונסרבטיביים.
עכשיו אנחנו עם הרבה דלפין הורוויילר מצרפת, שלום.
שלום לכם.
את יודעת שהשיח שלך עם הרב מלמד עשה פה הרבה רעש בישראל?
שמעתי לאחרונה, לא הייתי מעודכנת על העניין הזה.
אותך הפתיעו הדברים שהוא אמר? הוא רוצה להיפגש, הוא התפלא לשמוע שאנשים תוקפים אחרים שנפגשו עם הקהילה הרפורמית או עם רבנים רפורמים.
הוא גם קורא גם נגד החרמה, שזה מעניין. כאילו...
אותי זה לא הפתיע, אבל אולי כי אני בסביבה קצת אחרת, לי נדמה ש... כבר שנים אני נסה לקיים שיחות, ואני לא היחידה שעושה את זה, שנסה לקיים שיחות בין זרמים של היהדות, וזה, האמת, נראה לי כל כך טבעי וחשוב, שהמון פעמים מוזר לי שיש מקומות אחרים בעולם שבהם זה נשמע כמו שערוריה או משהו כל כך חדשני ומפתיע.
אבל קולות כאלה מכיוון ככה הציונות הדתית או באמת הדמויות היותר אורתודוקסיות בישראל, את שמעת כבר בעבר?
לא בארץ, הכל התחיל בספטמבר האחרון, נפגשנו בירושלים, היה מפגש של, דיסקשנו על היעד המשותף של עם ישראל, הוזמנו בין השאר על ידי הנשיא ריבלין, וקיימנו שיחה, שנינו איזה ערב, דיברנו על ה... על הקהילה שלי בצרפת, הוא התעניין בחיי הקהילה שלי, והייתה לנו שיחה מאוד חשובה ומעניינת, ובעצם השיחה שהתקיימה לפני עכשיו שבועיים, זה כמו המשך של השיחה, של השיחה הזאת. אבל אני מבינה שזה היה מאוד אמיץ מצידו, ואני חושבת מאוד, מאוד חשוב להמשיך את השיחה הזאת, אבל לא מובן מאליו.
אגב, הרב דלפין, זה מעניין, כן. כי באמת דיברתי איתך לפני, כאילו שקיימנו את השיחה עם הרב מלמד, זה היה בוועידה של המקור ראשון, אמרת לי אחרי שהיית בטוחה שזה יהיה טעון יותר.
אני חושבת שזה יותר טעון אם היינו אולי מתחילים לדבר על נושאים של אולי הלכה או יחס לנשים, אני לא ספק, אבל זה לא מונע מאיתנו, כשמדברים על הנושא הזה שחיבר אותנו, על הנושא של העתיד המשותף, שמה מחבר אותנו, והדאגה לדור הבא ולעם ישראל, אז אנחנו כן לא רק יכולים לדבר, אלא צריכים לדבר, לשמוע אחד את השני, ולהבין מה שניסיתי להביא בשיחה הזאת, התחושה הזאת שאנחנו, הרי הספרייה שלנו היא אותה ספרייה, וזה מה שמחבר אותנו. ללא ספק, אנחנו לא קוראים ולא מסדרים את הטקסטים בצורה דומה בספריות שלנו, אבל אנחנו כן, יש בינינו עולם משותף.
את יודעת, אבל גם כשאומרים את הדברים האלה עדיין בארץ, בקרב הרבה מאוד רבנים אורתודוקסיים, יש ביקורת כמובן רבה על, על הזרם הרפורמי, אף על פי שהם יודעים שאתם קוראים אותם ספרים, והטקסטים הם אותם טקסטים, ודווקא בגלל שהם יודעים שאתם יהודים, אז הכעס הוא כזה גדול, ואחת האשמות נגדכם היא שאתם מאפשרים התבוללות.
אני מכירה את הטיעונים האלה שרומזים שלדבר עם האחר נותן לו לגיטימציה, אבל לגיטימציה היא קיימת רק מהעובדה הזו ש... מיליוני יהודים מזדהים עם זרמים שונים, וזה תמיד היה ככה לאורך ההיסטוריה, שהזדהו עם רגישויות אחרות בעולם היהודי. תראה, אני רגילה לשיחות עם אנשים שלא מסכימים איתי, אני מקיימת את השיחות האלה כמעט יום-יום. מה שלמדתי מהשיחות האלה, ואני חושב שזה רלוונטי גם למה שאתם מתארים בארץ, זה שאני לא מרגישה שאני שונה ממי שמדבר איתי ולא מסכים איתי בזה שאין לנו אותו יחס להלכה, או שאנחנו לא מקיימים מצוות באותה מידה או באותה צורה. אני לעתים קרובות מרגישה שאנחנו שונים בדרך אחרת, בזה שהשני מאמין שיש לו את היהדות האמיתית, ששלי לא אמיתית. וההבדל ביני לבינו זה שאני, באופן כללי, זה שאני לא חושבת שהיהדות שלי יותר אמיתית משלו, ואני לא חושבת שהיא פחות.
אני אוהב את הגישה הזאת שלך.
את מצפה לאיזה שהם תגובות מצד רבנים או דמויות אורתודוקסיות, אולי לא מאוד קיצוניות, אבל משהו שלא היה קודם, בזכות הדיאלוג הזה שנוצר עם הרב מלמד?
האמת, אני מאוד שמחתי לקרוא כמה תגובות ברשתות, ביניהם קראתי תגובות של אנשים שמזדהים באמת עם אורתודוקסיה, שאמרו שהם סמכו על השיח הזה, ואמרו משהו שהיה נראה לי מעניין, הם אמרו שאולי עם הרב מלמד ואני הצלחנו לדבר, זה בגלל שכל אחד מאיתנו מדבר קצת מעבר לקבוצה הקטנה שלו. זאת אומרת שאולי הוא מסוגל לדבר קצת מעבר לקבוצה כביכול אורתודוקסית שלו, ואולי אני מדבר קצת מעבר למה שנקרא העולם הרפורמי. אנחנו אולי מסוגלים ליצור שיחה וקשרים מחודשים בינינו.
אגב, באמת, הקהילה הרפורמית בצרפת, בניגוד לארצות הברית שאנחנו מדברים עליה ככה פה הרבה, היא קטנה מאוד. אגב, היהדות בצרפת היא הרגשה שלי לפחות, אין המון התחדשות יהודית שם. הכל מאוד כזה של פעם, לי זה לפחות מרגיש ככה. אולי תתארי, אולי תטיפה את הקהילה שלך, שאת עומדת בראשה?
כן, אז אנחנו קהילה של כ-2,500 משפחות פה בפריז, בכמה קהילות שלנו, של בית כנסת שלי. ובאמת מצטרפים אלינו אנשים ש... כבר כמה דורות הם מגדירים את עצמם כיהודים ליברליים, פה בצרפת לא כל כך משתמשים במילה של רפורמי, משתמשים יותר ביהדות ליברלית או פרוגרסיבית, וחלק מהם הם לאחרונה התחברו אולי לזרם הזה. אני בין השאר מנהלת פה בית מדרש, ובבית מדרש ניהלנו עכשיו בזמן הבידוד בצרפת, ניהלנו שיחות שבועיות שהתחברו אליהם כל שבוע, 70,000 איש התחברו ללמוד איתי כל שבוע מדרש ותלמוד. לא כולם יהודים.
ברור, כן.
ובין היהודים שמתחברים, רובם, כשהם הולכים לבית כנסת, הולכים לבית כנסת אורתודוקסי, ללא ספק. למה? כי זה הבית כנסת היחיד שנמצא בשכונה שלהם, או בעיר שלהם. זאת אומרת, אין הרבה אפשרויות אחרות בצרפת.
בית כנסת רפורמי יש רק אחד בפריז?
יש ארבעה בפריז, ויש מעט מאוד בשאר צרפת.
טוב, תודה רבה לך, הרבה דלפין אורה וילר, מהתנועה הרפורמית או הליברלית בצרפת. ונמצא איתנו עכשיו, ובהמשך, באותו נושא, נורית, יאיר שלג, אתה איתנו?
כן, כן, שומע אותך.
שלום, אז יאיר שלג, גם עמית שלי במקור ראשון, וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
ומי שקצת יספר לנו בעצם על ההתקבלות של הדברים של הרב אליעזר מלמד, שככה אותי לפחות, כמי שלא מאוד מעורה בשיוכים של כל הרבנים, אני יודעת שהוא נחשב רב מאוד אורתודוקסי, ומאוד הפתיע אותי הדברים שלו.
חרדלי, נקרא, אפשר להגיד, כן.
באמת הציבור החרדלי נחשב כמאוד חד משמעית נגד ההתקבלות של הזרמים הלא אורתודוקסיים, גם קונסרבטיבים, גם רפורמים, לפעמים אפילו יותר חד מאשר הציבור החרדי, מכיוון שהציבור החרדי באיזשהו מקום, הרפורמים והקונסרבטיבים אין להם שום מגע איתו, אז לפעמים, ודווקא החרדלים, בגלל שהם הם חלק מהציונות הדתית, והציונות הדתית יש לה מגע עם הזרמים הלא אורתודוקסיים, אז כדי לחדד את העמדות, או בגלל הצורך בחידוד העמדות, אז החרדלים לפעמים יותר קיצוניים. גם מכיוון שהם לאומיים, אז הסיפור הרפורמי שבשעתו, והתנועה הרפורמית מחכה מהסידורים שלה את השאיפה לציון והתנגדה לציונות, אז הוא גם כן מין סיפור היסטורי שמאוד, החרדלים מאוד יוצאים איתו נגד הרפורמים. עכשיו, מה שקורה זה שבאמת הרב מלמד גם צריך לזכור, הרב מלמד לא יצא בזה מניפסט קריאה לקבל את התנועה הרפורמית.
להתפלל איתם ביחד או לחגוג איתם.
לתת למשאבים שוויוניים.
נכון.
בסך הכל, וזה הדבר המדהים, כאילו שיש כזה רעש על זה שהרב מלמד הסכים לשוחח עם רבה רפורמית בזום בוועידת מקור ראשון.
לא, אבל זה לא רק הסכים לשוחח, זה גם אמר שם דברים בזכות המפגש ובזכות השיח ונגד הביקורת שמובעת כלפי מי שכן, ממי שמבקר את אלה שפוגשים, ואחר כך גם עוד מניפסטים שהוא פרסם.
נכון, נכון. הוא הסכים לשוחח, והוא בעד, הוא נגד החרמות, ואגב זאת מדיניות קבועה שלו, לא רק בהקשר הרפורמי, כמי שבעצמו נכווה מהחרמות, הוא בהחלט חד משמעית בעניין הזה נגד החרמות בכלל. ולכן הוא רצה להקשיב. עכשיו, מה שכן מאפיין את הרב מלמד, שהוא אדם מאוד סקרן, בעל עמדה עצמאית, בכל הכיוונים, גם לחומרה וגם לעמדות שמרניות וגם לעמדות קיצוניות מבחינה פוליטית, וגם לכיוון הזה שהוא מוכן להיפגש או לשוחח וגם להיפגש מן הסתם עם הרבה הרפורמית, גם אם עמיתיו החרדלים לא אוהבים את זה. הוא אדם לעצמו, הוא לא רואה את עצמו כפוף לשום רב אחר ולשום מיינסטרים. עכשיו, פה גם צריך לשים לב בכל זאת, שלא רק הרב מלמד, אלא גם הרב שמואל אליהו, שהוא הרב החרדלי השני החשוב ביותר. זאת אומרת כך, יש שלושה רבנים חרדלים חשובים, אחד זה הרב צביטאו, שהוא מנהיג הזרם של
ישיבות הקו,
שהוא, כן, ישיבות הקו, שמכונה בהגה של הציונות הדתית, והוא מאוד חד משמעית נגד כל דיאלוג עם הרפורמים, ושני הרבנים החרדלים האחרים, שאינם משתייכים למה שקורא הקו הנוקשה של הרב טאו, זה הרב שמואל אליהו והרב מלמד. הם בהחלט בעלי עמדות קרובות, אבל בתחום הזה מתברר שיש אצלם, לא רק אצל הרב מלמד, גם אצל הרב שמואל אליהו, מחשבות חדשות. ואני חושב שזה קשור לשני תהליכים יותר רחבים. אחד, זה העובדה שכל נושא התפוצות, אני חושב, מקבל בשנים האחרונות משנה תוקף או משנה חשיבות, הייתי אומר, בהתייחסות של הציבורית הישראלית בכלל ובציונות הדתית בפרט.
יש פודקאסט, יש פודקאסט על יהדות התפוצות.
יחיד ומיוחד.
צה"ל עושים פודקאסט, כן. הרי תהליכים בדרך כלל קורים סביב משברים, ומכיוון, או שינוי תהליכים, קורים סביב משברים, ומכיוון שבשנים האחרונות מורגש בצורה חזקה מאוד, המשבר שבין מדינת ישראל לקהילה היהודית לפחות הגדולה ביותר בארצות הברית, שהיא קהילה כמובן מאוד ליברלית, ושעה שמדינת ישראל החברה הייתה צריכה לכיוונים הרבה יותר שמרנים, ימנים, אז יש התרחקות בין שתי הקהילות המשמעותיות האלה, ועל רקע זה נוצר משבר, ובאמת יותר ויותר אנשים מבינים שצריך איכשהו לטפל במשבר, להתעסק בסוגיית התפוצות, גם כמובן הסיקור המצוין של צביקה, והסדרה המדהימה שהוא עשה במקור ראשון של הרבה מאוד...
נו, בגלל זה העליתי אותך, שתפרגן קצת.
זה יורד בעריכה.
אבל אני רוצה בדיוק, לא, אבל אני רוצה ממש ככה...
אבל זה תהליך אחד. תהליך השני הוא שציונות הדתית ככלל, ובתוכה גם החרדלות, המעמד שלה בתוך החברה הישראלית עלה מאוד בשנים האחרונות, ואז יותר ויותר אנשים מבינים שאם הם רוצים להיות, לתפוס עמדת הנהגה של החברה הישראלית, הם חייבים להידרש גם לסוגיה הזאת.
עד כמה זה מחלחל? כי בעצם מה שאנחנו רוצים להבין זה עד כמה בעצם התהליך שלא החל, כפי שאתה מתאר, באמת בוועידת מקור ראשון לפני פחות מחודש, עד כמה הדברים האלה באמת מחלחלים לתלמידיו של הרב מלמד, עד כמה הם באמת משפיעים או ישפיעו להערכתך בהמשך.
אגב, אני רק אוסיף לשאלה אז מה הם התגובות או ההשלכות לכך בתוך, אפשר לקרוא זה החצר שלו?
בוודאי שסביבו אנשים מקבלים את זה, זאת אומרת, המנהיגות שלו היא בלתי מעורערת בקרב האנשים שמקבלים את המנהיגות הזאת, ואין שם ספקות. כמובן, חוגים חרדלים אחרים, זה אחר. אבל אני חושב, בהקשר הרחב שדיברתי לו קודם של הציונות הדתית ככלל, אני חושב שיש פה תהליכים, הרי קורים גם, דיברנו קודם על תהליכים שקורים סביב משבר, אבל הם גם קורים באדוות מה שקורה. תתחיל במעגלים יותר קרובים, ואחר כך מתפשט למעגלים יותר רחוקים. העובדה שהציונות הדתית הליברלית שינתה באופן גורף את יחסה לקהילה הלא אורתודוקסית, משפיע בסופו של דבר חלחל, לא באותה רמה כמובן, אבל בסופו של דבר גם לחוגים החרדלים. הם לא יכולים להתעלם מזה, הם לא יכולים להיות, לדבר בדיוק באותו סגנון כמו שהם דיברו קודם. וזה שנפתלי בנט היה כשר תפוצות, נתן לגיטימציה מאוד ברורה למפגשים עם הזרמים הלא אורתודוקסיים, ולהבנה שאי אפשר לדבר על מנהיגות לעם היהודי בלי להתייחס לזרמים הלא אורתודוקסיים, כי שם עיקר היהודים בפחות בארצות הברית. זה בסופו של דבר, גם החוגים החרדלים הבינו שאם הם רוצים להתיימר לדבר על עמדת מנהיגות, אז גם הם צריכים לתת איזושהי התייחסות לשאלה הזאת, ואי אפשר רק לדבר על החרמות, כי זה לא רציני.
אוקיי. נשמע שזה אנחנו במרכזו של תהליך שעוד יצוף ככה יותר כלפי מעלה.
בעזרת השם נוסיף.
בהחלט, גם הפודקאסט שלכם וגם ההתייחסות שלכם לסוגיה הזאת היום, היא גם כן חלק מהעניין.
יאיר שלג, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ואיש מקור ראשון, תודה רבה.
ביי, יאיר.
אז צביקה, אנחנו בעצם שמנו אצבע על נקודה כנראה די משמעותית בלגיטימציה שהיהדות הליברלית והרפורמית מקבלת אצל הציונות הדתית.
נכון, האמת שזה מרתק, וגם משהו מעניין שיאיר אמר, שבאמת בציונות הדתית, במיוחד החרדלית, האידיאולוגיה נגד, היא הרבה יותר מאשר החרדית. עם כל הסיפור של מתווה הכותל, שבסוף כמובן החרדים הם אלה שהפילו אותו, אבל מי שהניע את המהלך מאחורי הקלעים, וגם החרדים ידעו בזה, זה פעילים של ארגונים חרדלים, שמבחינתם זה היה אסון ואיום מאוד מאוד גדול, והם הובילו לזה, ואני חושב שזה מדהים שאנחנו כבר כמה שבועות אחרי, וכל שבוע, בין אם זה בעלוני בתי הכנסת שמתפרסמים, ובין אם זה בעיתונות המגזרית, או כמו שאמרת הרב מלמד, כבר פרסם שלושה טורים בשבע, עיתון שהוא כותב בו, על הנושא הזה, שהוא עיתון מאוד שמרני, זאת אומרת יותר מהעיתון שאני כותב בו בטח, על החשיבות, באמת כמו שאמרת, שאסור לאחרים, וצריך לדבר עם כולם, ויותר מזה, כמעט ולא שומעים ביקורת. יש כמה רבנים שבאו וביקרו, אבל שאר ההנהגה הרבנית שותקת.
טוב, אבל גם צריך להגיד, אתה אומר, לקרוא לא להחרים, זה באמת רק שלב א' בלקבל.
אבל לא רק להחרים, הוא גם מדבר.
לנהל שיח, כמו שאמרה רבה דלפין, לפעמים אפשר עם הרחוק יותר בקלות מאשר עם הקרוב. אני כבר מצפה לשלב הבא, שהוא ייקח זמן, ובהחלט טוב שזה מתחיל.
אבל מה השלב הבא מבחינתך?
זה לקבל, ואחר כך לחבק.
זה מורכב, זה הרבה יותר מורכב. אגב, לחבק עדיין אפשר, אני חושב, לפני שמקבלים כאילו את הגיור הרפורמי, נגיד, נקרא לזה ככה. אבל גם, אפשר גם, תראי, עצם זה שעד עכשיו לא דיברו וידברו ויחבקו, זה מדהים. זאת אומרת, מבחינתי זה כבר התקדמות.
זו אבן דרך. אני גם תוהה, אגב, אם הדברים היו נאמרים באותה מידה, אם זה לא היה בזום.
נכון.
בכל זאת יש איזה משהו, זה כבר כמובן פילוסופיה של המדיום, אבל הרי ברדיו לפעמים הרבה יותר קל להגיד דברים, כי אין את כל הבלגן של הטלוויזיה והמצלמות, וההבנה שכולם שומעים אותך. ומעניין מה התהליך שעבר הרב כשהוא בזום, לעומת אם היה יושב על במה, ומולו קהל של מאות אנשים מצלמות ותית.
נכון, שניהם היו בבית שלהם, בחדר שקט כזה.
מיתרונות הזום. טוב, צביקה, אנחנו מסכמים ארבעה פרקים.
נכון. אני חושב שהיה פרק מעולה, אם אני יכול להעיד על עצמנו. אבל כן, תראי, אני חושב שזה מעניין, למרות שאתה כאילו חושב שאתה מכיר נושא, אתה תמיד לומד. הסיפור של Jews of Color, גם אני יכול להגיד שחטאתי, ולפני שדיברנו, שאלתי אותו, אז איך אתה יהודי? כן, עכשיו, וואלה, כאילו, הגיוני שאני אשאל, אבל הגיוני שהוא גם מתבאס עליי, אני חושב.
נכון. אני חייבת להגיד שבעקבות השיחה שלנו דווקא על בית הכנסת שמחת תורה בניו יורק, עברה בי לרגע איזושהי התרגשות. אתה יודע, בית כנסת בשבילי כאן בישראל זה מוסד שאני מבקרת בו לעתים רחוקות מאוד. ופתאום מאוד ריגש אותי שבמדינות אחרות, לא משנה, כרגע ארצות הברית, אבל מה שדיברנו, אבל בעוד מדינות אנחנו יודעים שזה קיים, בית הכנסת הוא בעצם המרכז הקהילתי, ויש שם הכל, זה לא רק עניין דתי, זה עניין תרבותי.
בית התכנסות.
בדיוק, בית קהילה, ואני לא יודעת, משהו בגילוי הזה באיזשהו משפט שיואב דייביס אמר, ממש ריגש אותי. מאוד הייתי רוצה לבקר שם באותו בית כנסת.
אגב, אני התלהבתי גם מזה, מכל הסיפור המוזיקלי, כאילו אני לא מחצין את זה, אבל בעל הרקע עבר רחוק מוזיקלי, והרבה, אגב, בכל הזרמים בארצות הברית, אבל כאילו, במיוחד הפרוגרסיביים יותר, כל הסיפור המוזיקלי בתפילות,
אבל אתה יודע שזה קורה בימי שישי בערב, נכון? עם גיטרה וכאלה.
שוב, נכון, אבל א', יש חגים שבהם זה אפשרי, ויש גם דרכים לעשות את זה בלי כלי נגינה, זאת אומרת, אני לא חייב את הכלי נגינה שם, בסדר?
כן.
אבל עצם המחשבה ואיך להכניס את הקהל לתוך הרגשה מסוימת, כאילו זה חסר לי, כן? זאת אומרת, אני לא יודע, זה
טוב,
משהו שאני הייתי שמח.
בפרק הבא נדאג לך למשהו מוזיקלי. כן. צביקה קליין, תודה רבה לך.
תודה נורית קנטי, ניפגש בקרוב מאוד.
בהחלט, גם נודה למפיקה שלנו, לי היא גינדי לוי, לטכנאי שלנו נועם לוי, ולארגון גשר, שאנחנו מפיקים את הפודקאסט הזה בשיתוף איתם, כמובן כאן בגלי צהל. ניפגש בפרק הבא, שימרו על עצמכם.